כל פעם נפתח באיזשהו חיזוק בלימוד דברי הרציות. אם אנחנו נלמד את זה כאן, מי ילמד? אנחנו נדבר בשם הרב צבי יהודה בלי שאנחנו למדנו אותו. אז מה, כמה שדוף זה יהיה? ואם נתבדים רק מצטט, ודאי שזה שדוף. אז תתחזקו. במציאות החיים מתבלטת ידו של יוצר בראשית בבריאת יש מאין. בהפלאה לעשות, זו הפסקה השנייה, כן? בהפלאה לעשות בקשירת רוחני וגשימי. אני כאן קורא פסקה הזאת עד סופה, ואז ננסה לבאר לנו. במציאות החיים מתבלטת ידו של יוצר בראשית בבריאת יש מאין. בהפלאה לעשות בקשירת רוחני וגשימי. עד לטהרת הנשמה וחלקה ממעל. והזדקחות אידיאליותה למרחבי העתיד. כל הנמצאים, אומר הרמב״ם, חוץ מן הבורא, מצורה הראשונה זה טוש קטן שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח המיטתו נמצאים. ואם מתכנסים כל באי עולם לברוא יטוש אחד ולזרוק בו נשמה, אינם יכולים. כל תעתורי הדמיונות השכלתניים לצייר בציורי מכניזציה את תהליך ההוויה, ויות האדם מגלבה, הרי נעצרים ובטלים הם בפני נקודה נפלאה זו של האורגניות מתוך הבלתי אורגניות, של תופעת נשמת החיים בתעלותה המסכלת. עד כאן. קץ שם לחושך. לא מוכן יותר לעיסוק הזה במכניזציה. לכן כל אותם תעתוי המכניזציה והאגוצנטריזציה לגבי מהלך חיי האדם עד למחתרות של מתחת להכרה לדרגותיהן וגווניהן. הרי נעצרים ובטלים הם בפני החזיונות הנפלאים והסגיים של מבחר פריו של גדולי העם, האדם והעם, של אדירי המדע והמוסר, הרגש והרצון, הדמיון והמעשה, של צדיקים עליונים, של אנשי קודש נשגבים, אשר מבעד ומעל לכל אותן מסגרות הצמצום המלאכותיות, מחדירים ומפיצים הם בגבורת תפארתם את אור עמידת הנצח בכל פזורי ניצוצותיו. אם חכמי מחשבות לבב אנוש עומדים דום להשתמם בפני מספר מסוים של חידות העולם, ריחידת הכוח והחומר היא הכוללת והיסודית שבהם, והיא התותחת כחודו של מחת פסיעה ראשונה לדרך תזוזת הנפש החיה ודוח גופה של ההוויה כולה, עד להכרת עושה בראשית, העושה נפלאות גדלות לבדו כלעולם חסדו, להתפשטות העקמומיות שבלבבות, ולהישרת רוחות חיי אדם והחברה, לשכלול רמת המוסר והדעת היותר עליונה. מובן. אחרי שעשינו את המהלך מהארץ עד לאדם, מהלך שיש בו גם התבוננות אורגנית בכל המציאות, אבל לא פחות מזה תנועה, כלומר שהמציאות עולה מן הדומם אל הצומח, מן הצומח אל החי, מהחי אל המדבר, מה מדבר אל? אל?
ישראל.
הציבורי, הנבואי, ישראל. בסדר, אמרתם בסדר, רק אני מפרט את זה גם בגלל המילים של הרב צבי יהודה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, ואז לאן נעים? לאן תנועה הזאת מובילה אותנו? אז הרב אומר ככה, במציאות החיים, כשאני מחפש את טביעת האצבעות המובהקת ביותר של הקדוש ברוך הוא, כי אם פוטרתי מעבודתי, אני אומר הכל משמיים, אבל טביעת האצבעות היותר ברורה זה של הבוס. אז אני מחפש איפה טביעת האצבעות האלוקית המאוד ברורה. זה בבריאת יש מאין. טוב, מי עמד פה ברגע בריאת יש מאין? אז יש לנו רגע הפוך. נטילת יש מאין. עין מה יש, לא יודע איך לקרוא לזה. בסדר? באופן עקרוני, אני שיהיה מדויקים, עין זה מה שלעינינו זה עין, כי משהו יכול לתפוס אותו, ובגלל זה יש מעין. למשל, בפנימיות, העין הזה נקרא כתר. זה לא בגלל שהוא לא נמצא. בגלל שלנו זה תפיסה. חוכמה מכתר. החוכמה מעין תימצא. בסדר? אז זה ברור שהעין הזה הוא לא ריק, כלום, חידלון. הוא כל מה שכל כך מלא, זה לא לתפיסתנו. עכשיו, כשדיברנו על זה, שאותו, אף אחד מאיתנו בעצם לא היה כשאנו ברגע הזה של יש מאין, אבל הרבה מאיתנו נמצאים ברגע של עין יש. ברגע שבו אתה מורח את היתוש על השולחן או כך היה. זה רגע שהיה פה חיים, הם גרמו. עכשיו, תארו לכם שאתם סגרתם את היד על פרפר ממש ממש יפה, וממש התחרד אותי. מה תעשו עכשיו? הרי אם התכנסו כל חכבאי עולם, לברוא יתוש אחד, זבוב, יתוש, ברמת החי, זה יכול הכי נמוך בערכו. כך זה נשמע, יתוש. איך אומרים? שאם יתגאה אדם, נאמר לו, יתוש קדמך. יתוש זה בא לומר, כאילו, עד איכן אתה יכול, עד כמה למטה אתה יכול למתוח את החשיבות, את הערך של הבריאה הזאת. עד היתוש ולא עד בכלל. יתוש קדמך. אוקיי, עכשיו כל באי עולם, באים לברוא יתוש. כבר מה הבעיה? לא יכולים. כי יש שם פלח חיים של יש מאין. זה אדם לא יכול לעשות. פה זה ודאי תביעת האצבע האלוקית. אני אומר שאנחנו יכולים, אנחנו אומרים אצלנו מה? בסדר, לא הייתי נוכח ברגע הזה. אפילו בלידה, שאני הייתי נוכח בעשר פעמים. אפילו בלידה אני יכול לומר לכם שאתה לא רואה את רגע הופעת הנשמה. גם קודם חשת את התנועות, גם קודם ראית באולטרסאונד, גם ראית בהדמיה, ראית את הכל. אז אתה יודע שאתה לא ברגע הופעת החיים, ברגע התגלות החיים. הוא רגע מאוד מרגש, רגע מאוד מרומם, זה יכול להיות אחרת, רחמנא ליצלן. הכל זה דברים נפלאים. אבל הרגע של המיטה, כלומר שהחיים עפים להם, מה ראיתם שזה? ואתה אומר, רגע נחזיר, אין, אתה לא יכול. איפה? זה שחזר לאלוקים. הרוח שבה אל אלוקים אשר נתנה. אז שם, הרגע הזה של קשירת רוחני וגשמי. עכשיו, זה לא רק שאלה של יכולת ואי יכולת. זה בדיוק מה שעושה את ההבדלה האינסופית בין צורה ליוצרה. הצורה אינה יוצרת. חוץ מי? דיברנו על זה פעם שבאה, צדיקים. באו צדיקים, באו על מה? מי אמר שזה לא יכול להיות? טוב, אז התנועה הולכת לשם. אז המציאות החיים מתבלטת עידו של יוצא בראשית דברי השמיים, בהפלאה לעשות את שאת אומרים בגשמי. הפלאה, פירושה, הפרשה. נכון? והפליתי בין מחנה, בין ישראל ובין מצרים. זה הפלאה. לפלא נדר. מפריש בדיבורו, מפריש את עצמו. זה הפלאה. פלא זה הדבר הכי מופרש שיש. כמו שאנחנו אומרים, מה זה קדוש? נבדל, מובדל. מה הכי קדוש? זאת אומרת, מה הוא? הקדוש. אין סוף ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. מי הרב? איזה רב? קוק. הרב שלנו. תגיד, רב. איזה רב? הסובייצ'י, ודאי. אז כשאני אומר, הקדוש, מה קדוש? הקדוש, אין סוף. ברוך הוא. שמעתם על המושגים ייחוד קדושה ברכה? יבוק? זה לכם? אבל סתם כדור כשאתם אומרים הקדוש ברוך הוא זה. בסדר? קדוש, קדוש, קדוש. ברוך בוד השם, כמו, אם לא חשם רענן, זה גם זה, בסדר? אז פעם, שימו לב לכתבי הרב, מופיע הרבה. מישהו הרים יד. זה שני דברים שונים ולא כל כך שונים. בסופו של דבר זה מתחבר. בשורשים, שורשים בדיוקים. אז מפליא לעשות, זאת אומרת, יש פה משהו שבצורה הבהירה ביותר הוא לא אנחנו. והרב ציודה יסיים באמת את המאמר, את הפסקה הזאת, עם לא עושה נפלאות גדולות לבדות. מה אפל, שאני מרופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. אגב, אתם זוכרים מאיפה הלשון הזה מפליא לעשות? חזל תמיד נוקטים קודם כל לשון נבואה. הלשון שהקודש מדבר בה. או כתובים, או נביאים, או תורה. אשר אומרים, רופא כל בשר, מפליא לעשות. איפה זה כתוב מפליא לעשות? חידון התנ"ך שווה חברוני הראשון. לנוער משור בית מוער. זה המלאך של שמשון, נכון. יש לנו חתן תנ"ך. המלאך של שמשון, מסתכלים איך הוא עושה. הוא מפליא לעשות. מה הוא עושה? קושר שם רוחני וגשמי. נכון? הוא מלאך. אתמול, לפני רגע הוא נראה להם גשמי, לפחות לאביב של שמשון, למנוח. אצל אלפונית, אני לא יודע מה היא ראתה שם, אבל מנוח ראה בעצם אדם וראה שם בשר גדי וראה שם, ופתאום זה מפליא לעשות. הרוחני והגשמי נקשרים שם ביחד במראה הזה, ואחרי פלא. פה זה שייך במציאות מאוד מאוד חזקה, שמשונית כזאת, של הרוחניות הגבוהה ביותר בעומק, עומק, עומק, עומק הגשמיות. שכל הזמן שמשון הולך ובוחן אותה עוד יותר למטה. עד ההליכה אחרי עיניו, אולי גם שם הוא יצליח להכניס את הקודש הזה. בהחלט נפליא לעשות. אז קשירת רוחני וגשמי, בסדר. אבל קשירת רוחני וגשמי, שהגשמי הזה יגיע עד כדי הופעת טהרת הנשמה וחלקה ממה, חלק לא ממה. וגם יוביל אותה עד להזדקחות אידיאליותה למרחבי העתיד. כלומר, הוא לוקח אותנו הלאה לאיזושהי מגמה, לאיזושהי הופעה עתידית, עד כדי כך שהעולם הבא סוף סוף יהיה בעולם הזה. מה זה העולם הבא? זה עניינו, מה התואר שלו? הולך ובא. לאן? לפה. זה לא לעתיד לבוא. זה העולם הבא. וככל שאנחנו יותר מגלים את הערך הפנימי של העולם הזה, אז אכן העולם הבא הוא יותר פה. כן, זה החידוש שמחדש רשב"י שם, אחרי שהוא יצא מאמר בפעם השנייה. העולם הזה הוא פה. ברגע הפגישה הזאת בין שני, בין המעין עולם הבא לעולם הזה, עם השני הבסיסים, ואז הוא מבין שיש ערך פנימי לעולם הזה. והעולם הבא, ולכן הוא כל כך מבסוט על ה... אנחנו נפגוש את רשב"י פה, כי באמת בהמשך הפסקה הבאה, כאשר כל החיים שם מופיע רשב"י. אז יש לנו עתיד. יש לנו עתיד שבו יתגלה הערך אי אפשר להגיד המקסימלי, היותר עליון של הקשירת הרוחני והגשמי. כי אנחנו פוגשים את הגשמי, את הקשירת רוחני וגשמי, גם בעצם זה שאנחנו נושמים, שאנחנו מסתובבים. התבורה, קראנו לזה, כן? מה שרצו לצטט מהזוהר, בזמן הדיסטלקת מברנש נשמעת, לא יכיל להתנענעה. בסדר? שכוח נענוע, היתוש זז. איפה הערך החיים שבזה? כן, כן, הוא יופיע, כן. הרי זזנו מדומם לצומח, סוג של תנועה, מצומח לחי, ודאי תנועה. מחי למדבר, התנועה הזאת הופכת להיות תנועה מגמתית, מוסרית. מדבר. והיא תגיע לתנועה הנצחית, המגמתית, הכללית. ישראל. הדיבור לא סתם דיבור, יהיה דיבור נבואי, דיבור עם תוכן. לא סתם יכולת לצפצף עם ציטוט הזרזיר. לא בינה מלאכותית ולא בינה חרטית, אלא בינה כלל עולמית. אנחנו הולכים על איזה, איזה עתיד מאוד מאוד, הנה, למרחבי העתיד. כל הנמצאים, חוץ מן הבורא. מצורה הראשונה, דייתוש קטן שיהיה בתבוע הארץ, הכל מכוח המיטתו נמצאו. תבין, הכוח החיים שיש ביתוש, זה הופעה מאוד ראשונית, אבל של הדבר הגדול זה שנקרא המיטת מצו. אצל הפילוסופים של ימי הביניים, וזאת לשון הרמב״ם בכמה וכמה מקומות, במיוחד בהלכות יסודי התורה, יש אפשרי המציאות ויש מחויב המציאות. מחויב המציאות זה ברור, כן? אפשרי המציאות זה ברור. אפשרי המציאות זה אני. יכול להיות שאני אהיה פה, יכול להיות אני לא הייתי פה הרי. רוב הסיכויים שאם לא יתוקן אחרי הזדם הראשונות שאני אגיע לגיל 120, אני לא אצלח אותו. בסדר? גם לא יהיה. המציאות הייתה בלעדיי, המציאות תהיה ביד בלעדיי. אבל אי אפשר להגיד המציאות בלי הקדוש ברוך הוא. אם יש מציאות זה הוא. מחויב מציאות. ומה תפקידי? לנעוץ את חיה, את המציאות שלי, במציאות שמחויב מציאות, ואז אני אהיה נצחי. ואז גם החיים שלי מחויבי המציאות. ככל שאני מגלה בחיי את המציאות של מחויב המציאות, קרי, מה שאני נפגש איתה, נפגש עם רצונו, נפגש עם חומתו, אז ככל שאני חי את חומתו ורצונו, אני יותר מחויב מציאות. לעבור מאפשרי המציאות למחויב המציאות זה עולם ומלואו. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. תראו לכם שאני מגיע לחבורה ואני שואלת, אוקיי, מה צריך לעשות? לא. מה שאתה רוצה. מה זה מה שאני רוצה? אני רואה אתכם פה עובדים על איזשהו משהו. לא, זה בסדר. אתה עושה מה שאתה רוצה. כן, אבל אתה עושה זה, אתה עושה מה התפקיד שלי? אחי, תרגיש חירותי. מה שאתה רוצה. מה, אני יכול לשחק פינג פונג? כן, חופשי. רגע, אני יכול לעזור לך עם הספסל? כן. רגע, זה לא משנה אם לשחק פינג פונג עם הספסל? לא. רגע, זה בגדר שניים שעשו, אבל גם אחד יכול לעשות אותה. זאת אומרת, אני מסייע שם בו ממש? כן. רגע, אז אין ערך בזה שאני אעשה את זה. לא ממש. אז אני יכול לשחק פינג פונג? במילים אחרות, אתה מיותר. לא צריך לך פה. אם סבא לך לשחק פינבון, לך הצידה לשחק פינבון. אם זה ייתן לך תחושה של ערך לסחוב איתי תפסל, בוא, גם הילד של בן 3 אני אעשה את זה מדי פעם. הוא בטוח שהוא סחב את הספסל. זה תחושה ממש מיותר בכלל, נכון? זה נורא. אבל שאתה עושה משהו ששניים שעשהו, ושני המדרשים. אז אתה מסייע שיש בו ממש. זה נקרא כאילו עשית את כל המלאכה. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תפקידים כאלה שאי אפשר בלעדיהם. אני צריך אותם. כמו המשל של המדרש, אחד משלושת המשלים של המדרש, על מה פירוש הפסוק, השם צדיק יבחן ורשע הוא אוהב חמאס, שנאה נפשו. זה לא תקבולת. השם צדיק יבחן, ורשע אוהב חמאס, לא יבחן. או, השם צדיק יואב, ורשע אוהב חמאס, שנאה נפשו. השם צדיק יבחן, ורשע אוהב חמאס, שנאה נפשו, זה לא יהיה ההפך, זה לא עבר פסיכומטרית. התשובה, הבחינה לצדיק היא אהבתו. אהבת השם אליו. כך קדוש הוא מבטא אהבה לאדם, הוא מנסה אותו. ויש המדרש, שלושה משלים, זה מופיע בכמה וכמה וכמה מקומות, למשל, המשלים הללו. ואחד המשלים הוא, שיש לבעל הבית שתי פרות, על איזה פרה הוא שם את העול? זאת, שיכולה לשאת אותו. ומה המשל? בעל הבית לא יכול לבד לחוש בשדה. צריך פרה. צריך פרה שמסוגלת. אז הוא שם עליה עול, נתן לה משימה, אני שם את זה משימה. אבל זה לא סתם משימה, כי המשל הראשון הוא היוצר, קדר. יש לו עושה קנקנים, באים אליו אנשים למכור, אז הוא רוצה להראות להם, זו סחורה טובה, אז הוא מקיש על קנקנים. מה, אתה רואה, זה מעולה. על איזה הוא מקיש? על החלשים או החזקים? על החזקים. אם זה על החלשים, נשארו, לא נעים. זה על החזקים. טוב, זה ברור שהחזקים והחלשים לא עושים פה שום משימה. בסדר? ולא מתחדש בהם כלום כאשר הוא דופק בהם. טוב, יש לנו צריך לראות את המדרש הזה לפני עצמו. אני רק אומר שבמשל הזה של בעל הבית והפרה, זה בהחלט מורה שיש פה איזה שטאפ שהקדוש ברוך הוא ממש צריך אותנו. לא יודע, לפחות איך שהוא מופיע בעולם הזה. הוא היה יכול להיות איזה משהו אחר, לא מעניין אותי. בעולם הזה הוא מופיע באופן כזה שהוא דורש אותנו. אנחנו משמעותיים. וברגע שאנחנו משמעותיים למשימה האלוקית, החיים שלנו הופכים להיות קצת מחויבי המציאות. זה שכלול אדיר לחיים. בפעולה אחת שלי אני יכול להיות אפשרי המציאות וממילא מכילה. מיותר? מיותר. הפזם לא דופק. לא התקדמת היום. וברגע אחר אני מחויב המציאות. זה פילי פלאות. וחשוב לרצי יודע להגיד לסמן אצל הרמב״ם. מצורה הראשונה עד יתוש קטן. כל זה זה פוטנציאל החיים האלוקיים ששייך להזדקחות האידיאלית של מרחבי העתיד. הכל צומח כל הזמן, הכל הולך לשם. ואם מתכנסים כל מאה עולם לברוא יתוש אחד לזרוק בנשמה, גם את היתוש הזה לא מצליחים, כי זה ההתחלה של הדבר הגדול ההוא. זה האקורד הראשון של היצירה האינסופית. גם היתוש הקטן הזה, גם החיים שמתגלים ביתוש הקטן הזה, אתה לא מסוגל לתפוס את האצבע האלוקית אשר עושה את זה, אצבע אלוקים. כל תעתועי הדמיונות השכלתניים, עכשיו תראו, במשפטים הבאים, הרב ציודה מתמודד עם כל מיני הוגים, בסדר? והוא גם כותב אותם, פוריל וקמיריר. מה אני אגיד לכם? תכניסו לגוגל או תמצאו אותם. חיפשתי. עשיתי לכתוב את זה ככה, לכתוב את זה ככה, לכתוב את זה ככה. מה אני עושה? מה אני מבין בזה? ציודה עצמו היה אומר, אני מחותן גדול של הספרות האירופאית, אבל אני לא החתן. אני לא מבין בזה כל כך. אני יכול לחלץ מתוך איזה ידע כללי אחר, או מתוך הדברים שרוצה לכותב כאן, אל מול מה, אל מול מי ומה הוא מתמודד. הדמיונות השכלתניים לצייר בציורי מכניזציה את תהליך ההוויה, כאילו זה מכניקה כזאת, אוטומציה כזאת, שדבר מוביל לדבר, ואם עושים את זה, אז יוצא את זה, וכאילו הכנסתי לתנור, אז התחלתי תהליך כימי, וזה קרה מה שקרה. אומר, דבר אחד לא תצליח. הנקודה הנפלאה. נקודת בריאת יש מאין. האורגניות מתוך הבלתי אורגניות. זה תסביר לי, איך אני דומר? אתה אומר לי מפץ, אתה אומר לי כל מה שאתה רוצה, אבל דבר אחד אני לא מבין. יש דומר, ופתאום נהיה חיים. אתם מבינים את ההבדל בין חול לבין אוף חול? זה דבר לא מובן. אורגניות. הרי מה יקרה לצמח אחרי שהוא ייבול, או לבעל החיים אחרי שהוא ירכב? הוא חוזר להיות דומם, חומרים דוממים, נכון? האורגניזם מתפרק, ומה נהיה? דומם. האורגניות, מאיפה יופיע? האורגניות כבר זה החיוניות. לב, חיים, התבטא בתנועה, עד ועד בכלל נבואה. זה מאיפה יהיה? זה אף מכניזציה, אין קו ליניארי בין הדומם לבין המכניות. גם לא לצומח, קו החומר לא לחיים ולא לחיים של המדבר ולא לחיים של הציבור. הרי נעצרים כל התעתועי הדמיונות השכלתניים לפטפט ולצייר בציורי מכניזציה תהליך ההוויה והיות האדם בקרבה עד ועד היות אדם בקרבה. הרי נעצרים מובטלים הם בפני נקודה נפלאה זו של האורגניות מתוך הבלתי אורגניות. הרי זה ברור שגם אין קו נערי מחוכמת הדולפין והשימפנזה לחוכמת האדם. בסדר? המקסימום שהשימפנזה יכול לעשות זה לקחת כלי ולהשתמש בו. כי לקחת מקל ולהוריד את הבננה שנמצאת על הארון. מכאן שיש לו חוכמה. בגלל זה בכלי. אגב, זה הנושא, בסדר? בגלל זה שימפנזיה זה משהו מאוד חכם. You don't say. והאדם אפילו יכול לקחת שתי מקלות, שני מקלות, לחבר אותה. כאילו האדם הוא שימפנזיה משוכללת שיכולת, לא, הוא הגיע עד לסוגיות ערכיות, מוסריות, הוא הגיע עד לקדושה. גם הגוי. ידע לרוח הקודש. המכניזציה לא מנידה את זה. זה לא על אותו בסיס. עד כאן. כלומר, עד כאן עם הפתקוטים האלה. עד כאן עם המחשבות הללו שהאדם כל כך חסר משמעות והוא כל כך מכני. עד כאן, עוד רגע יגיד הרב צבי יהודה, זה המשפט הבא, שהאדם מסתכם במה שבתת ההכרה שלו. עכשיו הרב רוצה יודע ידבר מול פרויד, לכן כל אותם תעתורי המכניזציה והאגוצנטריזציה, איד, אגו, סופר אגו, כל התעתורים האלה הפרוידיאני לגבי מהלך חיי האדם עד למחתרות שמתחת ההכרה, אם המחתרת ימצא הגנב, כן? מה בסופו של דבר יש במחתרת? גנב. אם תחפש בתת ההכרה, ככה בגניזו של הבן אדם, מה תמצא שם? קודם כל אני אגיד לך איפה זה. זה בין החלק האחורי של אמצע גופו לחלק הקדמי של אמצע גופו. שם פחות או יותר מרוכז האדם, בין האוכל למין. זהו. בסופו של דבר תגרד, 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 תמצא את זה. עד למחתרות שמתחת להכרה לדרגותיהן וגווניהן, גם תעתועי הדמיון האלה, אומר הרב צבי יהודה, נעצרים ובטלים הם בפני החזיונות הנפלאים והשגיאים של מבחר פיריו של האדם, של גדולי האדם והעם, של אדירי המדע והמוסר, הרגש והרצון, הדמיון והמעשה, של צדיקים עליונים, של אנשי קודש נשגבים, אשר מבעד ומעל לכל אותן מסגרות הצמצום המלאכותיות של אותם הוגים, אם אפשר לקרוא להם הוגים, מחדירים ומפיצים הם בגבורת תפארתם את אור אמיתת הנצח בכל בשורי ניצוצותיו. תראו, שאני קורא ספר על רבי שלמה זלמן נוירבך, אין לי דמיונות שמחר אני הוא. אני מצטער לאכזב. אני, התברר לי לא מזמן שאני כבר לא אהיה גדול הדור. אולי מי גדולי הדור, אבל גדול הדור אני לא אהיה. עכשיו צריך לעזב את עצמי, אני גם לא הולך להיות מי גדולי הדור. איש פשוט. למד מי שלמד, אולי קצת יותר מכמה אחרים. אתם תלמדו את זה, גם אחר כך תלמדו פה, יותר טוב ממני. פשוט מאוד. גדול הדור אני לא אהיה. אז מה אתה קורא על הראשון זה הרבה בכלל? אני מבין, אתה רוצה לקרוא ספר, אני יודע מה, נקדש את שמך בעולם, אני חושב מתגייס עוד מעט. הבנתי, את ספרו של, איך זה נקרא, של הרב נתן אלישי, איך הוא נקרא? כהן
משוח מלחמה.
איך?
כהן משוח מלחמה.
לא, לא, זה של הרב.
בעזרת השם
הגיבורי. בעזרת השם הגיבורי. אוקיי, תשמע, זה בן אדם שפחות או יותר אני, בסדר? שיר בוחר, הלך לסוף שלוש שנים, אדם קצת, מעניין, מה הוא עבר? אני עבר. אני חושב שאולי הייתי מחליט ככה, אבל זה נקודת יחסות מעניינת. מה אתה קורא לנו זה אמר? כאילו מה אתה חושב שזה יתרום לך בדיוק? שאתה תהיה במחוזות שהוא מתלבט בהם? מה יקרה כשישאלו אותך מה עושים בשבת משטרת ישראל, אף אחד לא קשר אותך את זה. אתה לא גדול לדור. אולי אם לא שמת לב. אני כבר שמתי לב. אז למה אני קורא את זה? למה אני קורא את זה? כדי לא ליפול בתעתועי הדמיונות האלה. כדי לדעת שהמהלך של המציאות הוא הולך לקדושה העליונה הזאת. הם כבר פה. הגדלות הזאת, התארה הזאת, שהיא החיות הישראלית. היא החיות שכל העולם קשור אליה. זה לא איזה איגוד עדר, הוא התחיל מהארץ, תוצא הארץ ישראל. תוצא הארץ לבשון מוזמנו רבך. תוצא הארץ הגאון מוילנה, תוצא הארץ בן איש חי. תוצא הארץ אדם האחרון, משיח. תוצא הארץ ונחה עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה ובורה, רוח דת ירח וקי. אתה לא מאמין? אתה כמה ספרים טובים כך. תראה כמה הקדושה אחוזה בחיים באמת. זה לא שלי כל הרעיון הזה, למרות שאני מאוד נהנה ממנו. כך הרב כותב למה הוא בעצם מספר את הסיפור על האדרת. הרב כתב ספר שנקרא אדר היקר, שזה משחק מילים עם ראשי התיבות, כך נקרא חותנו הראשון. אשתו הראשונה של הרב נפטרה, והחותן שלו אז היה צדיק גאון ישראל ותפארתו נזר הקודש מרן אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. ואשתו נפטרה, לא היה לו מן הילדים, והרב יצא לה מאוד מאוד קשה, עד שהקהילה שלו נתנה לו, אפשרה לו ללכת ללמוד אצל הרב אליושי סבא שלי, בעל הלשי, ללמוד אצל הפנימיות וחצי שנה הוא חזר לחיים. הוא התחתן עם הבת דודה, עם הבת של האח התאום של האדרת. האדרת היה הרב של ירושלים, בעצם הרב בצהל החליף אותו. הוא היה רב ירושלים אחרי. ואחרי שהוא נפטר, אז הוא כתב על יקר האדרת. בסדר? על להבין את הערך, זה בעצם סטד. להבין את הערך של החיים שהם ייקחו מכאן פה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. עוד קודם, צריך להבין מי, איך הבוכים אחרי כן סוגדים, אברהם מבין, הוא רוצה שקודם כל נבין מי, ואחרי כן נבכה על זה. אז ככה זה הוצר לטוב על יקרו. עדר היקר. ואז הוא כותב כך. את אשר יתקפו הייאוש, ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו כעת ללכת על גחון ללחך עפר. זה יעקב. יישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור, אל יחידי הסגולה אשר על ברכיו נולדו, יראה הוד נפשם ורוממות שאיפותיהם, מהם יכיר את רוחו, כי רוח האומה יתגלה כגדוליה. כמו שלהבדיל אני יכול לומר, שאם יש בן אנוש אחד שרץ מרתון בשעה וחצי, אז כל אחד מבני אנוש יכול לרוץ מרתון בשעה וחצי. לא רק רגליו יהיו מספיק קלות, לא רק יתאמן מספיק, לא רק ירוץ ברמות קניה, אני לא יודע מה, אבל הוא יכול. אם יש לאומה גדולים, הם יכולים להגיע לשם, זה גם אנחנו. אז יכיר את תוכן חייו, אשר אם כי שאלת הלחם, הנושא, קיום, קיצור, שאלות הנמוכות של החיים. היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אבל ידע נאמנה כי לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכלליים. ורוח חיים חדשים, חיים טבעיים לו עוד יותר מהלכם, חיים של קדושה ועדינות רוח ימלאוהו, וילך במסילתו לסון או דרך אשר בא ועל ידה יגיע לכל חפצו, עד שגם שאלת הלחם תהיה יותר קרובה להיפטר כי חפץ השם בידו יצלח. על כן, גדול הוא ערכה של פעולת סיפור תולדותיהם של צדיקים לישראל. כמה שיגדל הרושם של החיזיון המפליא של חיי איש הרוח המתרומם מעל החפצים הפירותיים של המון החיים, וחי כולו באוויר של קדושה וטהרה של צדק ומישרים, הנה האור הזורח חודר בכל עת, לפי המקבלים, לפי המקרים, רק עם אקימה. ויש אשר ישעו העיניים מקוצר רוח ולחושו בקרני האור מדי עוברם. אבל את אשר התקבצו כפי היכולת סכום עגון ממכסת קווי האור ששתפו ועברו ולא מעצור בכל משך חיי איש המעלה, אז יספו להיות יחד לשמש צדקה מהירה מחשקי ארץ באור כבוזה. וככה ממשיך הרב ואומר עוד, אני עכשיו בעמוד כף ג' מי שרוצה בדרכה, אמנם במה שנוגע לתועלת היוצאת מידיעת התולדה של איזה גאון, הנה יש תועלת מעשית ותועלת עיונית. התועלת המעשית היא מעין קינת סופרים תרבה חוכמה. מה שהקורא הרואה את ההוד והדר הקדושה והתפארת הפנימית שזכה לעיני שגדול, מתעורר בקברו צאת פנימי לנסות כוחו גם הוא ללכת בדרכיו. ואם לא יוכל לחכות חיקוי שלם, על כל פנים אפשר שכלל שלא יעשו זה לבי איזה מקום שיפלותו, להתעלות לצד יואה. אתה רואה את זה, אתה אומר, גם אני חייב לקבל על עצמי זה קבולה. פחות זה. אבל יותר מזה, התועלת העיונית היא גדולת הנפש שמתגדלת לרגלי כל חיזיון נשגה ונתר בקודש המתייצב לפניה. שהמראה הגדול בעצמו מרומם את הרוח ומעדן את הלב, גם היא לא יעלה לדעת לחוס בדרכים מעשיים להתדמות למשהו הרבה רע וניסה מאלו. אין בעיה, אני לומד רבי שמעון זלמן אוירבך, אין לי שום סופק שאני לא הולך לחכות אותו. בסדר, התחפתי לקבל עצמי איזה חום קדם. אבל עיקר העניין הוא, זה וואו, זה רציני הקודש הזה בחיים. זה החיים באמת. טוב, איך אני יותר ויותר מתרומם אליו? זאת ההחלטה. כן, הקודש זה הדבר המרכזי בחיי. הקודש הוא חיי. כל מה שיקרה מעתה ועד היום מחובר לזה. כי זה כל כך ברור שלא יכול להיות שהקודש הוא לא כל כך ממשי וריאלי אם הוא יצליח להוציא כזה דבר. חיים שכאלה אי אפשר להוציא אם הקודש הוא לא רציני. אי אפשר לצייר קודש לא ריאלי כשנפגשים עם הרב קוק. לא יעזור. עכשיו, לא רק איתו. עם כל החסידים, הצדיקים, אומות העולם, עם ישראל, אי אפשר לצייר את זה. אז ככל שאני נפגש עם החיים האלה ורואה איך בכל קוטן נמצא גם הגודל הזה, אני יותר ויותר מבין את התנועה האמיתית שעושה העולם. המרחבים האמיתיים של העולם הזה הוא מרחבי הקודש. זה מה שהמסיעות המסנת בהן. קץ שם לחושך. כל אותם תעתויי המכניזציה והגיוצנטריזציה לגבי מערך חיי האדם עד למחתרות שמתחת להכרה לדרגותיהן וגווניהן. קייל לפרויד, איזה תלמיד, הוא היה קצת יותר מתוקן. ואז יש כבר סולם הצרכים של מסלו, אפס קצת יותר מתוקן, יש לנו גם נתינה, לא רק שייכות כמו של אדלר תלמידו של פרויד, ולכן זה הדרך שקצת מזכחים מאמין אל החברתיות, מהחברתיות, אל הלב, ואולי גם צורך מוכני כזה אחר, אבל הכל זה צורך מוכני של האדם. לא משהו שהבריאה כולה, ההוויה כולה שואפת אליו, אלא מחסד ייבנה. צורך לתת. צורך קיימות על ידי הנתינה, החשיבות, הערך. סולם הצרכים של מסלו. לגווניהם, מהמתוקנים שבהם, אבל אחרי הכל משאירים אותי בתוך האדם הבודד, המנותק, שיש לו ערך יותר גדול או פחות גדול. אבל לא זה מחובר, אומר הרב ציודה, לא. נעצרים מובטלים הם בפני החזיונות הנפלאים והשגים שנבחר פריו של גדולי האדם והעם, של אדירי המדע והמוסר, הרגש והרצון, הדמיון והמעשה, של צדיקים עליונים, של אנשי קודש נשגבים, אשר מבא אדומה לכל אותן מסגרות הצמצום המלאכותיות שהכניסו אותם כל ההוגים הללו, הם מחדירים ומפיצים בגבורת תפארתם את אור אמיתת הנצח לכל פזורי ניצוצותיו. כלומר, מלקטים ניצוצות. ואם חכמי מחשבות לבב אנוש עובדים דום להשתומם לפני מספר מסוים של יחידות העולם, שיבת פילי תבל, שיבת פילי תבל במקור זה לא המבנים היפים, כן? כמו הקולוסאו וכו'. שיבת פילי תבל זה בעצם שאלות יסוד שנקראות גם אנטינומיות. אנטינומיה, מעמד השכל, המקום שהשכל לא יכול להמשיך קדימה. השאלה הכי גדולה זה הכוח והחומר. זה ביטוי אחר למפליא לעשות. השאלה הזאת, חידת העולם, שוב, שמחזירה אותנו אל ידו של יוצר בראשית. השאלה הזאת היא הכוללת והיסודית שבהן, והיא הפותחת כחודו של מחט, פסיעה ראשונה, חוזר מה שאמרנו בהתחלה, לדרך תזוזת הנפש החיה בתוך גופה של הוויה כולה. התמורה הזו שהתחילה מארץ ועולה למעלה עד להכרת עושה בראשית, שהוא לא עשה ארץ אלא עשה נשמה בארץ, ולכן זה יכול להגיע עד כדי חיי אדם, עד כדי חיי ישראל, עד כדי חיי נבואה, עד כדי בר צדיקי ובר עלמא, ממש כמו אותו. עד הכרת עושה בראשית כעושה נפלא גדולות לבדו כלעולם חסדו. ולכן זה ישפיע על התפשטות הגומיות שבלבבות והישרת אורחות חיי אדם והחברה לשכלול רמת המוסר והדעת היותר עליונה, ונוציא לשון לפרויד ונגיד לו אונה לך. אנחנו לא כל כך קטנים ומצומצמים כמו שאתה חושב. החיות הישראלית היא הפרי של כל המהלך הזה של ההוויה שעוד הולך והולך 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 והולך. שוב בתשובה ותגיע איתנו למהלך הזה. הרצודה הוא סבירה לי במאמרים שלו בכלל. יש לו מודל שהוא קודם חוזר אליו ומעמיק אותו. בסדר? פתחנו בפסקה הזאת. עוד פעם חזרה למודל הזה. העמיק אותו, פסקה הבא תחזור. עוד פעם למודל הזה, ועוד יותר תעמיק אותו. בסדר? בסדר?